לא, נון זין. אנחנו עסוקים בשאלה, מפני מה לא הוזכר עולם הבא בתורה? זאת השאלה שמעסיקה אותנו כעת. אנחנו בעמוד קוף עין ג' בעמודה הימנית, שורה שביעית, ובסנהדרין. משהו ובסנהדרין זה המשך הדיון בהבדל בין חכם לנביא, כן? שהנביאים לא דיברו על עולם הבא, משום שהנביאים מדברים על דברים שאפשר לחוות, ולא על דברים מופשטים. והנה, עולם הבא לא ניתן לחוויה בעולם הזה, הוא קטגוריה אחרת לגמרי, לכן הנביאים לא דיברו על זה. זה מה שהמהר"ל אמר בהקדמת גבורות השם, וחזר עליו בקצת יותר העמקה פה בספר תפארת ישראל. לשם ההדגמה של הדבר, הוא מביא לנו ממסכת סנהדרין. ובסנהדרין, דף צדיק ט עמוד א', זה בפרק חלק, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח. כלומר, כל הדברים הטובים שהנביאים אמרו שעתידים להיות, הם יתקיימו בימות המשיח. אבל לעולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. כן, זה המשך הפסוק. זאת אומרת שהעולם הבא, הנביאים לא דיברו על זה. לא דיברו. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים, כלומר השכר של צדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוהים זולתך. כלומר, יש כנראה איזושהי הקבלה לפי רבי יוחנן. ימות המשיח, אלו הן הבטחות שניתנו עבור בעלי תשובה, כלומר אני מחבר פה עכשיו את שני המאמרים, ימות המשיח, אלו הן ההבטחות שניתנו לבעלי תשובה, אבל עולם הבא זה ההבטחות שניתנו לצדיקים גמורים, שהם לפי שיטתו של רבי יוחנן גדולים מבעלי תשובה. עד כאן ברור? טוב. ופליגה, או פליגה, דרבי אבאו. רבי אבאו איננו מסכים עם רבי יוחנן בהקשר של הדירוג בין בעלי תשובה לצדיקים גמורים. דאמר רבי אבהו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אם כן, צדיק גמור הוא למטה ממדרגתו של בעל תשובה. הפך דעת רבי יוחנן. שנאמר, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם מרופתיו, אז ברישה לרחוק והדר לקרוב. בהתחלה רחוק, אחרי זה קרוב. מהי רחוק? מה פירוש רחוק? רחוק דמעיקרא, שבהתחלה היה רחוק. ומהי קרוב? מה זה קרוב? קרוב דמעיקרא ודאשתא, שתמיד היה קרוב. אז קודם כל יש, הנביא נותן שלום קודם כל למי שהיה רחוק, ורק אחר כך למי שתמיד היה קרוב. אם כן, יש מעלה לבעל תשובה. ורבי יוחנן אמר, איך הוא מסביר את הפסוק? לרחוק זה רחוק מעבירה. זאת אומרת, זה הצדיק הגמור. ולקרוב, שהיה קרוב לעבירה ונתרחק ממנה. אז הוא שם בעל תשובה מדרגה שנייה. אם כן, יש פה אם כן שתי מחלוקות שקשורות זו לזו. המחלוקת לגבי ימות המשיח, לא מחלוקת, חלוקה שיש בין ימות המשיח לבין עולם הבא, ואחרי החלוקה בין בעלי תשובה לצדיקים גמורים. כן. מה זאת אומרת, מה זה המדרגות? אמרתי כך, יש דבר כזה צדיק גמור ויש דבר כזה בעל תשובה. זה ידוע לך. יש דבר כזה ימות המשיח, יש דבר כזה עולם הבא. גם ידוע לך? כן. השאלה, אז יש פה כמה שאלות. א', על מה דיברו הנביאים? על מה דיברו הנביאים? אז רבי יוחנן אומר לך, הם דיברו רק על ימות המשיח, לא דיברו על עולם הבא. בסדר? זה דבר אחד. דבר נוסף, ההבטחות הגדולות שהנביאים נתנו אותם, למי הם נתנו אותם? לבעלי תשובה או לצדיקים גמורים? מה? הם לא חושבים שזה לשתה, והם עושים חילוק, כן? ביש יש רחוק וקרוב. בסדר? טוב. מה?
רבי
אברהו. רבי
אברהו
דיבר על עולם המשיח. רבי אברהו לא מתייחס לשאלה של מה זה עולם הבא וימות המשיח. לכאורה, אני בינתיים קורא, תראה, אני בדיוק כמוך, יש לי אותו טקסט מול העיניים כמו לך. אחד הדברים הגדולים שאנחנו לומדים בישיבה, זה ללמוד את אותם המקורות שהרב לומד. בסדר? זה הבדל בין ישיבה לבין בית כנסת. בבית כנסת, אני בא לשמוע מפי הרב את מה שאני צריך לדעת, את מה שאני צריך לחשוב, מה שאני צריך ללמוד, לעשות. אבל אין לי יכולת לבחון את דברי הרב, כי הרי הרב בבית הכנסת הוא מוסר את דבריו כמפי הגבורה. לעומת זה, בישיבה, הרב מלמד את התלמידים איך לומדים, איך לומדים את מה שהוא בעצמו למד. יוצא לפי זה שבישיבה גם התלמיד יכול לחלוק על רבו, כי אולי הוא הבין אחרת מרבו את אותן המקורות. הלאה. ורבי יוחנן... ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. כאן יש עוד חילוק של מדרגות. כל הנביאים לא נתנבאו אלא למשיא ביתו לתלמיד חכם, ולעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, ולמהנה תלמיד חכם מנכסיו. אבל תלמידי חכמים עצמם, עין לא ראתה אלוהים זולתך עד כאן. כלומר, יש פה גם חילוק בין אדם שבפריפריה של התלמיד חכם לבין תלמיד חכם עצמו. עד כאן דברי הגמרא בסנהדרין. הנה המאמרים הגדולים האלו באו לבאר. פרקמטיה זה מסחר. פרקמטיה זה מסחר. זה מילה יוונית. כן. זאת אומרת שהוא עוזר לתלמיד חכם לעשות עסקים. הנה, המאמרים הגדולים האלו באו לבאר. כי אין השגת הנבואה רק לדבר שהוא בעולם הזה, כמו ביאת משיחנו. אף שהוא מדרגה עליונה, בעולם הזה ייפול דבר זה בכוח הנבואה. כי בסופו של דבר, ימות המשיח זה בהיסטוריה. בהיסטוריה הממשית, הפוליטית. אבל דבר שהוא לעולם הבא, אשר העולם הבא נבדל מעולם הזה, ואין לו ייחוס אל העולם הזה, לא ייפול זה בכוח הנבואה כלל. מה? כלומר, לא ייכנס בגדר, לא יוכלל. כן? כמו שאתה אומר, לשון נופל על לשון. כן? או, אני יודע, כמו לחול. כלומר, אתה אומר, לחול או ליפול, זה דבר. ראש חודש שנפל בשבת, חל בשבת, כן. טוב, וזה שאמר, עין לא ראתה אלוהים זולתך, הנביא שנקרא רואה וחוזה, אשר אלו שתי הלשונות משתמשים גם כן לעין, שמזה נדע שכשם שהעין רואה הדבר והחוש של העין דבק במוחש, כך הנבואה דבק כוח זה במה שהוא רואה וחוזה בנבואה. וכשם שאין העין רואה הדבר הנבדל מן החוש, מפני ההבדל שבין החוש והמוחש, כך כוח הנבואה אינו רואה דבר שהוא נבדל, עולם הבא, ולפיכך אמר, עין לא ראתה. רצה לומר כי אין הנבואה לא תשלוט בדבר הנבדל. בסדר. אז זה בעצם חוזר לדברים שאמר המהר"ל מקודם, רק שעכשיו הוא יראה שגם בגמרא אמרו את זה. ואמר עוד. עכשיו, אם כבר הוא הביא את המאמר, אז הוא גם ממשיך להסביר את המשך המאמר. ואמר עוד, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה. ודבר זה, כמו שאמר, הכיסא הזה ממש לא נוח. כן, ואמר עוד, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה. יש הבדל בין מי שמעביר שיעור לבין מי ששומע שיעור. מי שמעביר את השיעור צריך משהו קצת יעמיד אותו. מי ששומע את השיעור יכול להיות רפוס, אין בעיה. ואמר עוד, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה. וגם דבר זה, כמו שאמרנו, כי אפשר לכוח הנבואה דבר שהוא נבדל לגמרי, ומפני שבעל תשובה מצטרף אל העולם החומרי, מפני שהיה בו חטא, והחטא הוא מצד החומר, ואף שפרש מן החומר וחזר בתשובה, מפני שכל דבר שיוצא זה מזה, הנה הם מצטרפים, מתייחסים לזה, זה לזה, שאין המלאך שהוא נבדל לגמרי יוצא מן החומר, מפני שאין לו הצטרפות והתייחסות אליו, ולכך לא נאמר על בעל תשובה שהוא נבדל לגמרי מן העולם, ונחשב מדרגתו מן העולם הזה. כי החוטא נוטה אל החומרי אשר בו החטא, והלך אחרי החומרי עד שהיה שקוע בתוכו, ואחר כך נבדל ויצא ממנו, מכל מקום מדרגתו אינו נבדל לגמרי מן העולם, ולא כן הצדיק, אשר כל ימיו היה צדיק ונבדל מן העניין עולם החומרי, אחר שהוא נבדל לגמרי מן העולם הזה, וכך עין לא ראתה בעולם הגשמי הזה, מה שהוא אל הצדיק הנבדל. כן, נושא שיטת רבי יוחנן. ובהקשר הזה כדאי להזכיר בכל זאת דברי המהר"ל בגבורות השם, שהוא כל הזמן רומז עליהן. יש פה גבורות השם, אם יש זה טוב, אם לא נסתדר בלי זה. אין פה, לא נורא, בהזדמנות לדבר על זה. בסדר. אבל רבי אבאו חולק ואומר, במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. וטעם זה דבר מופלג ועמוק מאוד מאוד. כן? כלומר, זה עמוק לומר שבעל תשובה הוא גדול מן הצדיק הגמור. זה כנראה אגב המחלוקת בין יהודה לבין יוסף בספר בראשית. יוסף הצדיק, יהודה בעל תשובה. ועל זה בדיוק הם נחלקים, מה יותר גדול? מחלוקת רבי יוחנן ורבי אבאו. למה כל אחד בעל תשובה?
כל אחד
שעושה
חטא וחוזר בתשובה.
כל אחד ש? כל אחד שעושה חטא, כל מי שעושה חטא וחוזר בתשובה הוא בעל תשובה, זה נכון.
כולם
בעלי תשובה, למה? מי שלא עושה חטא הוא לא בעל תשובה. זה הנחת יסוד שאתה מניח שצריך להוכיח אותה. מה כתוב? אני אקרא משהו. היה לי רב שכל פעם שמישהו היה אומר לו כך כתוב, היה אומר לו אתה כך כתובניק. זאת אומרת שזה שזה דבר הוא כתוב, זה עוד לא מוכיח שזה נכון. אבל חוץ מזה אני לא חושב שכתוב בשום מקום שכל אדם חוטא. מה אמר שלמה המלך? צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נכון, נו אז מה? מה לא הבנתי? גם צדיק נופל, זה לא יכול להיות. הרי יש פה סתירה פנימית. אם הוא צדיק אז הוא לא חוטא, ואם הוא חוטא אז הוא לא צדיק. איך אתה מביא את המשפט הזה? רגע, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, הפסוק הזה שאתה הבאת. צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. יש פה סתירה פנימית. אם הוא צדיק, אז איך הוא לא חוטא? איך הוא חוטא? אם הוא חוטא, אז הוא לא צדיק.
אם הוא עושה תשובה, אז
הוא צדיק. רגע, אבל הוא לא עשה תשובה, אתה מדבר, הוא חוטא. חוטא, אז הוא לא צדיק. אז קודם כל, יש פה בעיה בעצם הפסוק, נכון? חוץ מזה, המשך הפסוק גם כן לא מובן. אשר יעשה טוב ולא יחטא. תגיד, צדיק אין בארץ אשר לא יחטא. מה זה אשר יעשה טוב ולא יחטא? אם הוא עושה טוב, אז הוא לא חוטא בזה שהוא עושה טוב. כבר הסתבכת פעמיים בפסוק. אלא צריך לומר ככה, אין צדיק שכאשר הוא עושה טוב הוא לא חוטא בזה. כי אם הוא עושה טוב הוא חוטא לאחרים שאינם כמוהו. או שהוא חוטא ליותר טוב. מה? רק רגע, אני באמצע להסביר משפט. או שהוא חוטא ליותר טוב. אז בזה הוא תמיד חוטא, אבל הוא לא עושה עבירה. מובן? והראיה, שהגמרא אומרת במפורש, שארבעה מתו בעתיו של נחש. כלומר, הם מתו בגלל שנגזרה מיטה על כל החיים, על ידי הסתת הנחש הקדמוני. זאת אומרת, שמצד עצמם הם לא חטאו. ולא עוד, אלא שהאריז"ל בהלוויה של רבי משה קורדוברו אמר על רבי משה קורדוברו את הפסוק דלהלן: וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והוא מת ותלית אותו על עץ. נכון? מכיר את הפסוק? הפסוק בפרשת כי תצא: וכי יהיה באיש חטא משפט מוות והוא מת ותלית אותו על עץ. ככה הארי אמר על הרמק. מובן? מה זאת אומרת? איך הוא יכול להגיד דבר כזה על הרמק? פשוט מאוד. מה פירוש המילה חטא? חטא זה חיסרון. אז מה זה חטא משפט מוות? חסרון משפט מוות. שלא מגיע לו למות. כי הרי הוא מעולם לא חטא, רבי משה קורדובר. אז בכל זאת הוא מת. איך זה יכול להיות? ותלית אותו, צריך לתלות את זה, את זה שהוא מת, על עץ, על עץ הדעת, שאדם הראשון אחד. בסדר? זאת אומרת שיש לך כבר דוגמה, עוד פעמיים דוגמאות, לזה שאנשים לא חטאו. לכן נמצא לפי זה, שיש מי שצדיק גמור, ויש מי שבעל תשובה. בסדר? שבע ייפול צדיק וקם, זה נכון?
חמש אנשים עשרה.
מה, לא הבנתי. נופל, במה? בחטא? איפה כתוב? לא כתוב שבע יחטא צדיק, שבע ייפול צדיק. במה הוא נופל? לא כתוב שזה בחטא. כן. אתה רוצה לעשות חילוק צדיק, צדיק גמור. אבל ברגע שאדם עובר עבירה, הוא לא צדיק. זה פשוט. עכשיו מה רצית לשאול לפני כן? מי הארבעה שמתו ביתו של נחש? שאלה, באיזה הקשר הזכרנו את המאמר של חז"ל שארבעה מתו ביתו של נחש? לא, למה הזכרתי בכלל את המאמר הזה? כדי להביא ראיה במסגרת ויכוח על השאלה האם יש אדם שלא חוטא או לא. נכון? זה כל מה שרציתי. כלומר, אנחנו לא, אז לא למדנו את המאמר הזה מצד עצמו. כלומר, לא הייתה לנו מטרה לעסוק במאמר עצמו. ולכן, מן הראוי לגעור באופן נחרץ נגד הניסיון להסיט את הנושא של השיעור אל נושא ש... אל סוגיות שהם לא הנושא הנלמד. טוב, הלאה. חמש זה דוגמה. נכון, נו. מאז יכול להיות שנוספו עוד איזה 2000, נו. אבל למה נפקא מינה? מה אתה רוצה לומר? שזה לא כל כך מצוי שיש צדיק גמור.
זה לא כל כך, נכון, ולכן זה לא כל כך.
בסדר, אז מה? טוב. אבל האמת היא שצריך לומר שבנפש של כל אדם יש מרכיב שהוא צדיק גמור, יש מרכיב שהוא בעל תשובה. זה עסקנו בזה הרבה כשלמדנו בחודש אלול על מהות התשובה לעומת הצדיק הגמור. שהרי העומק של המאמר של חז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, המילה לעמוד, המשמעות שלה זה לעצור. כן? כמו בצבא. עמוד. עמוד, כן? תעצור. כן? ויעמוד השמן. כלומר שהשמן יפסיק. אז זאת אומרת שבמקום שבעלי תשובה עומדים, כלומר הם מפסיקים, צדיקים גמורים אינם עומדים, ממשיכים. מדוע? משום שהמוטיבציה של בעל התשובה לעשות תשובה זה תיקון החטא. הרי הוא בחטא, החטא הפיל אותו למדרגה נמוכה מנקודת המוצא שלו. אז המטרה שלו היא לחזור אל אותה נקודה שבה הוא היה. ברגע שהוא חזר אל הנקודה שבה הוא היה, נגמר, אין יותר תשובה. מקום שבעלי תשובה עומדים. לעומת זה, הצדיקים הגמורים, העלייה המתמדת שלהם איננה מפני חטא. לכן אין גבול לעלייה הזאת. צדיקים גמורים אינם עומדים. יוצא שגם לפי המאמר הזה, יוצא שהצדיק הגמור הוא עליון מן הבעל תשובה. אבל זה לא פשט המאמר. אבל צריך להבין את זה כך, בעומק הדברים. בתוך כל אדם יש צדיק גמור חבוי. כיוון שהוא חוטא, החטא מונע מן הצדיק הגמור הזה להתבטא. אז הצדיק, הבעל תשובה, כלומר, האדם החוטא עושה תשובה, הוא נהיה בעל תשובה. כשהוא סיים את תיקון החטא, נחשף הצדיק הגמור שבקרבו, ואז הוא מתפרץ יותר חזק מאשר אצל הצדיק הגמור מעיקר. ואז יוצא שבמקום מי שהתחיל כבעל תשובה, עומדים, צדיקים גמורים גם יכולים לעמוד, כי הצדיק הגמור שבבעל תשובה חזק מהם. כי הוא היה מדוכא הופעה. מה שמדוכא הופעה, כשהוא מתפרץ, הוא מתפרץ יותר חזק. כן? כמו שאומר הזוהר, שבעלי תשובה, משחי בחילה יתירה. ממשיכים את האורות בכוח גדול יותר. כן. טוב, אפשר להמשיך עם ככה. אבל רבי אבאו חולק ואומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, וטעם זה דבר מופלג ועמוק מאוד מאוד. וזה, כצדיקים, אף שהם צדיקים גמורים, מכל מקום מדרגתו ומעלתו של צדיק הוא מן עולם הזה, כי הוא נברא ונולד בעולם הזה. אבל זה, שהיה כל ימיו רשע וחזר בתשובה להיות צדיק, אין ספק כי הפרישה מן הדבר יותר במעלה ממי שלא היה צריך לפרוש. ולכך אמרו אצל התורה כי הפורש מן התורה יותר רחוק מן התורה ממי שלא ראה תורה מימיו. כלומר, תמיד כל דבר שיש בו פרישה הוא יותר חזק. ועיין למעלה מה שכתבנו אצל אנוכי וגומר אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. כי הפרישה מן העבדות הוא יותר במעלה מאשר בן חורין רגיל. אדם שמעולם לא היה עבד, החירות אצלו לא בולטת. מי שהיה בעבדות, החירות אצלו בולטת. וזה שפירש מן החטא שהיה נוטה לעולם הזה הגשמי, הוא יותר במעלה ממי שלא היה נוטה אחריו כלל. ולפיכך, המדרגה הזאת שהיא יוצאה מן החטא, לא בא לו מצד עולם הזה. כלומר, מאיפה זה בא לו בכלל הכוח של התשובה? זה לא בא, העולם הזה לא מחזיר בתשובה. אלא זה בא מצד הנשמה שלו. לפי שבעל תשובה, מסלק החומרי אשר בו החטא, כי אין חטא נבדל מן החומרי, וסילוק החומרי הינו רק מצד העולם העליון, שאין במדרגה ההיא נמצא שום חומרי. ובאותה מדרגה העליונה הוא סילוק החומרי, וכבר הרחנו בזה בחיבור גבורות השם. גם למעלה הרחנו בזה אצל חטא ישראל בעגל. ולפיכך, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. כן. ומזה תבין, עכשיו יש לפי זה גם לדייק בדיוקים של רבי יוחנן ושל רבי אבאו. הרי שניהם מדייקים בפסוק, שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם, ורפתיו. נכון? לך הפסוק. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם, ורפתיו. עכשיו, מה זה פעמיים שלום? שלום שלום. לרחוק ולקרוב. כן, יש שלום לרחוק ויש שלום לקרוב. כן, וככה לומדים. והשאלה היא מי הוא הרחוק, מי הוא הקרוב. אז לפי רבי יוחנן, הרחוק זה הצדיק הגמור. והקרוב זה הבעל תשובה. ואילו לפי רבי אבאו זה הפוך. הרחוק זה הבעל תשובה, והקרוב זה הצדיק הגמור. והשאלה היא מי קודם למי. אז, כי ברור שהרחוק קודם לקרוב. השאלה היא מי הוא הרחוק, מי הוא הקרוב. אז ומזה תבין, כי רבי יוחנן מדקדק מה שהיה בעל תשובה בעל חטא שקוע בחומרי, ורבי אבאו מדקדק מה שיצא מן החומרי. כלומר, כל אחד מסתכל על נקודה אחרת, שרבי יוחנן אומר הוא היה בחטא, אם כן הוא נמוך מהצדיק הגמור. רבי אבאו אומר לא, הוא פרש מן החטא, אז הוא עליון מן הצדיק הגמור. זה בעצם שני צדדים באותה המציאות. וסבר רבי אבאו, מה?
רבי יוחנן זה אותו רבי יוחנן
המפורסם עם ריש לקיש, נכון? רבי יוחנן זה אותו רבי יוחנן המפורסם עם ריש לקיש, כן, נכון.
מסתכל בו ואמר לו, חילה שלא ראית,
נכון.
בצורה
כזאת, בבעל תשובה. זאת אומרת שרבי יוחנן חושב על עצמו שהוא גדול מריש לקיש. כי רבי יוחנן צדיק גמור, וריש לקיש בעל תשובה. מה שמסביר את החיכוך ביניהם, והסיום הטרגי של הידידות הזאת. כן, הסיום הטרגי, נכון. זה שם די קטסטרופה מה שקורה שם. קשה לסבול, להקל את מה שקורה שם. אי אפשר לקרוא את הסיפורים של רבי יוחנן וריש לקיש, בלי שצמרמורת תעבור לפחות בפעם הראשונה שלומדים את זה. טוב.
מאיפה אפשר לקרוא אותם?
איפה אפשר לקרוא אותם? איפה מוזכרים רבי יוחנן וריש לקיש באופן כללי? תגיד לי. בתלמוד, נכון? אז איפה אפשר לקרוא עליהם?
חשבתי שיש להם ספר מרוכז.
טוב, בסדר. יש מן הסתם ספרים מרוכזים על רבי יוחנן וריש לקיש. יש בכלל, היום יש סדרות של סיפורים, עשו על כל מיני חכמי ישראל לדורותיהם, מאברהם אבינו ועד החזון איש והרב קוק, עשו כל מיני ספרי ילדים, עולים 15 שקל לספר, ואז יש בטוח על רבי יוחנן וריש לקיש.
כן. מקומות בגמרא עצמה, שמספר את הסיפור
הטרגי. הסיפור הטרגי מובא במסכת בבא מציעא. טוב, הלאה. וסבר רבי אבאו, כי כאשר היה נמכר לעבד ויצא לחירות מן עבדות, קנה מדרגה יותר עליונה משאם לא היה עבד כלל ולא יצא לחירות. כמו שישראל שהיו עבדים לפרעה ויצאו לחירות, קנו מדרגה יותר עליונה שהיו כולם בני מלאכים, משאם לא היו כלל עבדים כמו שאר האומות. וזה מפני שהיה להם הסתלקות העבדות והיציאה מן העבדות. ודבר זה אי אפשר רק על ידי שהגיעו למדרגה עליונה שאין שייך בהם עבדות כלל, ובאותה מדרגה יצאו. כי אם שייך בעבדות לא היה להם יציאה ממנו, אף על גב שלא היו ראויים לשעבוד אם היו כבר בנחורין. מכל מקום, אחר שהיו משועבדים, לא היה להם יציאה לחירות, רק על ידי מדרגה עליונה מאוד, ולפיכך היוצא מן החטא ונבדל ממנו, אשר היה תחילה שקוע בתוך החומרי היציאה הזאת, על ידי מדרגה עליונה יותר. אגב, הדברים של רבי יוחנן מזכירים קצת את דבריו במקום אחר, במסכת ברכות, ששאלו את רבי יוחנן אם חביבים עליו ייסורים. אז הוא אמר, לא הן ולא שכרן. כלומר, רבי יוחנן הוא הצדיק שלכתחילה. לא רוצה בעיות. בשביל מה צריך בעיות? בעיות לא חייבים להתמודד. יש! בוא ננצל את זה. אבל לכתחילה, בלי.
זה היה אומר הפוך.
מי אומר הפוך? רבי אלעזר ברבי שמעון.
הם אמרו שלכתחילה אפשר לחתום את
השכר? הם לא דיברו על לחתום. דיברו על ייסורים. אתה יודע מה זה ייסורים?
כן.
טוב. אמר רבי יוחנן. מה?
לכאורה
מובן
שיש מחלוקת, נכון? בין רבי
אבאו
לרבי יוחנן.
מכאן מובן לכאורה שיש מחלוקת בין רבי יוחנן לרבי אבאו. זה בהחלט נכון.
הרי ידוע, אבל ידוע שזה הוכרע רבי בלסד.
שמה ש?
הרי ידוע לכולנו שזה הוכרע רבי אבאו,
אתה יודע,
בהגדה של פסח.
מחלוקת. זהו, זה לכאורה השאלה. כלומר, איך רבי יוחנן מסתדר עם מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו וכולי, מה?
רבי שמואל, ידוע לרבי.
רבי
שמואל,
נו,
דוד הרבה,
לא הבנתי, רבי יוחנן,
לא כתרב ושמואל,
נו,
היעדר קודם להוויה,
היעדר קודם להוויה, כן,
אז זה הוכרע, אבל בגלל שמתחיל את
ה... כלומר אנחנו רואים שבאופן כללי תמיד היעדר קודם להוויה, בכלל הרי זה שמתחיל בגנות ומסיים בשבח זה עוד לפני רבי יוחנן נאמר, זה כבר נאמר במשנה, נכון? זאת השאלה שלך, כמו איך רבי יוחנן מסתדר עם כל המהלך הכללי של התנ״ך, מתחילתו ועד סופו, שיש אור מחושך וכדומה, נכון? כלומר, זה שאלה כללית על רבי יוחנן. אז כנראה שרבי יוחנן הוא עוד למעלה מזה.
למעלה מזה?
כן.
מה?
הוא הצדיק שלכתחילה. הוא שייך למדרגת חיים.
אולי זה, סליחה על הביטוי, אולי זה למטה מזה?
זה מה שרבי אבאו יאמר. רבי אבאו יאמר שהוא למטה מזה. אבל רבי יוחנן לא חושב שהוא למטה מזה, הוא חושב שהוא למעלה מזה. ואני אסביר לך למה אני אומר את זה. כי רבי יוחנן אמר, איזה הוא בין העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה בערבית. כלומר, רבי יוחנן אומר על עצמו שהוא בין העולם הבא. מה פירוש בין העולם הבא? לא שיש לו חלק לעולם הבא. הוא בא משם, הוא מהעולם הבא הגיע. ברור?
כן, אבל איך מתוך רבי יוחנן
רבי יוחנן הוא אדם שמואר מן הטוב האידיאלי. הוא לא יודע מה זה רע ותיקון הרע. הוא לא יודע.
אבל כל מהות העולם הזה, כל המטרה הזאת פה, זה הכל לשם תיקון.
כל מהות העולם הזה לשם תיקון, נכון. אבל רבי יוחנן הוא לא מהעולם הזה. אבל רבי יוחנן הוא לא מהעולם הזה.
למה
נשאר לבמה,
אז
מעלה גדולה אתם,
קודש שבחול,
אפשר לדיון? לא יודע אם זה קשור לקודש שבחול. רבי יוחנן הוא בעולם שבו אין ניגודים.
שבו אין?
ניגודים. זה העולם של רבי יוחנן.
מה זה לא יודע?
אבל זה לא חותר, כאילו. אדם יכול להיות בעולם הזה.
רגע, אתה רוצה שאני אסכים איתך שרבי יוחנן הוא לא בסדר?
לא, אני רוצה.
אני רוצה להבין מי הוא רבי יוחנן. זה מה שמעניין אותי כאן.
זה לא שמעניין,
כן. אז אני אומר לך, רבי יוחנן הוא שייך למדרגת החיים של הלכתחילה, של הטוב. זה כמו שלמשל ספר התנ"ך. אם שמת לב, ספר התנ"ך מתחיל באיזה אות? באיזה אות מתחיל ספר התנ"ך? בית, נכון? בית זה, זה לא א', נכון? זה בית. זה בדיעבד. זה אחר כך. אבל יש ספר שמסכם את כל התנ"ך כולו, קוראים לו דברי הימים. זה הספר האחרון בתנ"ך. איך הוא מתחיל? באלף. באלף. כן? המילה הראשונה בספר דברי הימים זה אדם. אדם שת אנוש, מסתיים אגב האות האחרונה של ספר דברי הימים, שהיא גם האות האחרונה של התנ"ך, למד ויעל, כמו לעיני כל ישראל בסוף התורה, גם כן למד. אז התורה מתחילה בבית ומסיימת בלמד. אבל הסיפור של דברי הימים מתחיל באלף ומסתיים בלמד. מה זה בא לומר? ספר דברי הימים מתאר את ההיסטוריה כאילו אין משברים. אם תקרא אותו, תראה שמעניין מאוד, זה הסיפור מתחילת האנושות ועד ימי כורש מלך פרס, ושם לא מוזכר אפילו פעם אחת שעם ישראל היה במצרים. זה מעניין. זה לא מוזכר. לא מוזכר שדוד היה לו סיפור עם בת שבע. נמחק. כלומר, כל מיני דברים מאוד מוזרים שאנחנו, ובעייתיים שהיינו מצפים למצוא בסיכום כללי, דילית. עשו. מה זה בא לומר? רוצים לספר לך את ההיסטוריה כפי שהיא ראויה להיות. אז זה המדרגה של רבי יוחנן. יש אנשים כאלה.
אני הבנתי את נקודה כזאת. מה שלא הבנתי זה... אני מבין שבוא נאמר, לספר את ההיסטוריה שכשהכל טוב, מה שנקרא, זה יותר מוכר, זה יותר טוב.
יותר מוכר, כן.
יותר מוכר, כן. אבל... האדם שזכה איתנו דעת תורה, אז גם במה שנקרא על הבמה בסרט קרא, זה גם טוב, אבל זה עוד יותר נעלה כשרואים ש...
אז אתה מדבר על פי שיטת רבי אבאו.
רבי יוחנן הוא גדול וענק.
רבי יוחנן הוא גדול וענק, אז הוא למעלה מכל זה. כן.
שתי שאלות, מה זה לא אומר, רבי יוחנן לא ידע, בכל זאת, עשרה ילדים לא היו...
כן, אז זהו, זה בדיוק העניין. רבי יוחנן היו לו כל האיסורים שבעולם.
הוא לא ידע?
לא, הוא לא רצה אותם.
לא רצה אותם.
כן, זה מה שכתוב, לא הן ולא שכרן.
השאלה השנייה, אדם רוצים שנתנהג, רק אדם שעבד יכול לדעת מה זה עבד. אבל אנחנו רוצים, בהגדה למשל, בהגדה של פסח, חייב אדם ידע כאילו הוא יצא מצרים, כאילו הוא היה עבד.
נכון.
אז זה סתירה.
סתירה לרבי יוחנן.
כן.
כן, אתה חוזר בעצם על השאלה שאבישי חיים שאל לפניך, גם הוא כהן. והוא אמר, הוא שאל, הרי לכאורה, כל הגישה של רבי יוחנן, היא סותרת את ההגדה של פסח. ככה הוא שאל. שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, היעדר קודם. כן, כלומר, שיש מעלות בזה שהיינו עבדים. נכון? עבדים היינו, ועכשיו קיבלנו לעבודתו.
לא, זו לא השאלה שלי.
אז מה השאלה?
איך אני יכול להכניס את עצמי ללבוש של העבד? אז...
אתה שואל על ההגדה של פסח, איך בהגדה של פסח חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים? זה נושא שצריך ללמוד כשנלמד את ההגדה של פסח.
לא, אבל זה קשור לפה.
זה קשור, אבל זה לא זה.
טוב.
זאת אומרת, ברור. כלומר, יש הבדל בין קשור לבין זה. כן, בבקשה.
למה זה נגמר בלמד?
למה זה נגמר בלמד? למד זה האות היחידה שמתעלה מעל השורה. זה עולם הבא. כל האותיות האחרות מתחילות מן השורה ומטה, נכון? איפה, בכתב העברי, שמים את הסרטוט למעלה, לא למטה, כמו באנגלית, כמו בשפות הלטיניות, אלא למעלה, נכון? הלמד זה...
פי סופית?
פי סופית, כן, איפה היא מגיעה?
היא לא נגמרת למעלה?
אתה אומר שהיא נגמרת למעלה, כן?
אני שואל.
אני אדבר על כתב אשורי.
לא כתב.
לא כתיב, לא מה שמקובל היום. כן? הצדיק הסופית גם יכולת לשאול.
זה הצדיק, אנחנו
נגיע. כן? תלוי איזה סוג של צדיק קודם אותה. בקיצור, זה המצב שבכתב אשורי הלמד היא האות היחידה שמתעלה. לכן גם המילה האחרונה של התנ"ך היא ויעל. טוב, הלאה. כן.
אני לא הבנתי.
אתה רוצה שאני לא אתייאש ואסביר לך שוב. מה אתה רוצה שאני אסביר לך שוב? את המעלה של רבי יוחנן? רבי יוחנן הוא בבחינה, תראה, כתוב ככה, והאלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. כך כתוב בספר קהלת. אז יש אנשים שהם מוארים מזה שהאלוהים עשה את האדם ישר. יש כאלה.
הנה, אני
חזיתי
שאלה. כמו שאב אמר, להם ולא שכרם, לגבי יצורים. כבר ידון וחזל, גמרא מפורשת שכולה וכולה וכולה, סוף הגמרא בעצם בידע שהיה יצורים של אבא. רבי יכולה מן הסתם לא חטא ולא ביטול תורה ולא כלום. אז מן הסתם זה יישורים של אהבה.
יישורים של אהבה של רבי יוחנן, אז מה? אבל הוא לא אוהב אותם.
עליהם ומעליהם לא סכם.
הוא לא אוהב אותם.
אבל הגמרא מכריעה שזה כאילו...
אני לא יודע מה זה הגמרא מכריעה. אתה מקשה לרבי יוחנן מהגמרא, הוא הגמרא.
אבל יש מחלוקות.
אז מה אתה תגיד לו? רבי יוחנן היקר, איך אתה אומר את זה? הרי יש חכם אחר שחושב לו כמוך. מה הוא יגיד לך? יבוסם לו, מה?
אז מה הכרעה?
למה חייבת להיות הכרעה? אני לא מבין. יש, צריך לזכור שבמחלוקות, מחלוקות בין החכמים, כל דעה היא עולם ומלואו, הוא עולם בפני עצמו. ואי אפשר לבטל את העולם של אחד החכמים רק מפני שאין הלכה כמו, למשל, כן? זה לא יעזור, כי זה העולם שלו.
אבל יש לזה השלכות על דרך החיים, כי
בשלום חיים. ודאי, יש השלכות על דרך החיים, לכן ההדרכות שרבי יוחנן היה נותן לתלמידיו, היו שונות מן ההדרכות שרבי אבאו היה נותן לתלמידיו, אין שום ספק.
אבל זה השלכות מן הסתם בשורה התחתונה לעבודת השם.
כאילו... ודאי, יש השלכות בשורה התחתונה לעבודת השם, אכן כן.
זה
הבדל מהותי.
זה בין להיות צמח עבודת השם, לבין להיות...
זה דרכים שונות בעבודת השם, אכן כן.
יש דרך בכלל, קיימת דרך
כזו
של
לעבוד
השם בבאסה?
האם יש עבודת השם בבאסה? אני לא יודע, אני לא חושב שזה כך.
ברור.
אבל, לא, לא. לא, אני גם לא חושב שזה הנקודה של המחלוקת ביניהם. זה לא הנקודה.
אבל 98
קללות,
מי שלא
בעשה,
אפילו רק לא
בנסיוחה, 98 קללות. סליחה, אני מבין. זה שאתה מאמץ כאורח חיים, כהכרה, את שיטתו של רבי אבאו, לא בגלל זה אתה חייב להיות אימפריאליסט ולכלול את רבי יוחנן תחת האופן שלך להסתכל על החיים.
אני לא נושא פה,
אני לא נושא להבין. לא, לא אני אמרתי אתה באופן אישי. אני אומר, יכולתי להגיד אדם כלשהו. כן. מובן? אנחנו לא חייבים להכליל... כלומר, אנחנו צריכים להיות מוכנים לקבל את זה שיש מי שחווה את היחס אל האלוהות, את התורה, את החיים, אחרת מאשר רוב בני אדם.
אני מקבל את המציאות הזאת, אני אשמח
להבין אותה.
אפילו אם אני לא חווה אותה,
אז אני אסביר לך, זה חשוב שיהיו אנשים בעולם שיהיו למעלה מן החיים. ורבי יוחנן הוא אחד כזה. זה אדרבה. אם לא היו אנשים כמו רבי יוחנן, אז היינו רואים את העולם כחולה מלכתחילה. האדם הוא לא חולה מלכתחילה. מלכתחילה, האדם בריא. אם הוא חולה, צריך לחפש את הסיבה.
מה זה אומר כמו אנשים כמו רבי יוחנן? מה זה אומר בפועל?
מה זה אומר בפועל אנשים כמו רבי יוחנן?
שהם לא ככה או שהם...
שהוא לא, למשל, אהב את הייסורים, למשל. או שהוא חושב שצדיק גמור גדול מבעל תשובה. או שהוא בן העולם הבא ולכן הוא סומר גאולה לתפילה בערבית. הלאה. טוב. אבל רבי יוחנן מחלק בין הדבר הזה שהוא פועל השם יתברך, מה שהוציא אחד מן העבדות, ובין בעל תשובה שהוא מעצמו יוצא מן החומרי. ואין כאן מקום זה לבאר יותר. כלומר, רבי יוחנן יאמר שיש הבדל בין יציאה מן העבדות, שבזה הוא בהחלט מסכים שזאת מעלה עליונה יותר מאשר מי שמעולם לא היה עבד, לעומת מי שמעולם לא חטא. ויש כנראה איזשהו הבדל בין הדברים, ואין כאן מקום לבאר יותר. כנראה שהמהר"ל לא רוצה שאני אשאל אותו יותר מדי שאלות. ולדעת רבי אבאו, פירוש לרחוק, כן, הרי שלום שלום, לרחוק ולקרוב, לרחוק שבא ממקום רחוק, שהיה כבר רחוק. וזה יותר קרוב אל הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, ולדעת רבי יוחנן פירוש לרחוק, שמדרגתו רחוק מעולם הזה החומרי, והוא הצדיק הנבדל מן החומרי, וקרוב שהוא קרוב אל עולם הזה החומרי, ונתרחק עתה שנבדל מן החומרי, ופירוש זה גם כן נכון. ולדברי הכל, אז עכשיו, בין לפי רבי יוחנן, בין לפי רבי אבאו, אין הנבואה מגיעה רק בדבר שהוא שייך לעולם הזה, ולא דבר שאין שייך לעולם הזה כלל. וזה שאמר גם כן, לכן לפי המהר"ל, רבי אבא הוא מסכים עם רבי יוחנן, שעל העולם הבא הנביאים לא דיברו. היה אפשר להתווכח על זה, אבל ככה המהר"ל מבין, וכנראה גם הרמב״ם ככה הבין. יש, בזה הוא מתרץ את הקושיה של הכסף משנה. הרי הרמב״ם כותב במסכת, בהלכות מלכים, שאמרו חכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. נכון? ובהלכות תשובה כתב הרמב״ם, כל הנביאים לא דיברו אלא לימות המשיח, אבל עולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך. והגמרא אומרת בעצמה ששני המאמרים האלה הם סותרים אחד את השני. והרמב״ם פסק את שניהם. כן, זה קושיית הכסף משנה שם.
איך המאמרים סותרים אחד את השני?
איך הם סותרים? פשוט מאוד. הרי שמואל אומר, ככה מובא בגמרא, ששמואל אומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, כל מה שיהיה בימות המשיח זה רק דבר אחד, עצמאות מדינית, זהו. זה ימות המשיח. ומה עם כל מה שהנביאים אמרו? אז הגמרא מבינה שהכוונה שכל מה שהנביאים אמרו יותר מזה, זה לא בימות המשיח, אלא זה לעולם הבא. יוצא שלפי שמואל, הנביאים כן דיברו על עולם הבא. ואילו רבי יוחנן אומר, כל הנביאים לא דיברו אלא לעולם הזה, אבל עולם הבא עין לא ראתה. וזה הרמב״ם כותב בלכות תשובה, ואז הכסף משנה שואל, מדוע הרמב״ם פסק את שני המאמרים שהם סותרים אחד את השני בגמרא? אז כנראה שהרמב״ם מבין שהם לא סותרים. הם סותרים רק לכאורה, אבל מצד האמת, גם שמואל מסכים שעולם הבא המוחלט לא דיברו עליו הנביאים, אלא שמה שהוא רוצה לומר זה שיש עולם הבא יחסי. זאת אומרת, מה שמגדיר את העולם, את ימות המשיח, זה שיעבוד מלכויות. אין יותר שיעבוד מלכויות. אחר כך התרחשו עוד דברים הכתובים בנביאים, אבל זה עוד לא עולם הבא. אז גם פה המהר"ל הולך בכיוון דומה למה שאני אמרתי כאן. הוא אומר, ולדברי הכל, אין הנבואה מגיעה רק בדבר שהוא שייך לעולם הזה, ולא דבר שאין שייך לעולם הזה כלל. וזהו שאמר גם כן. כל הנביאים לא נתנבאו אלא למסי ביתו לתנית חכם. ודבר זה גם כן, אי אפשר שתהיה הנבואה בדבר שהוא נבדל מן האדם לגמרי. ומפני שהחכם, כלומר תלמיד חכם הכוונה, בו שכל נבדל מן החומרי, אין האדם שהוא בעולם הזה החומרי, מגיע להשיג מדרגתו, ולא יוכל להשיג רק המדרגה אשר יש לדבר שהוא מדבק אל השכל הנבדל, ואינו נבדל בעצמו, שזה מי שמסיב ביטול את תלמיד חכם. ומפני שאינו נבדל בעצמו, רק מדבק אל הנבדל על ידי האהבה שהוא אוהב אותו, והאהבה הוא על ידי שלושה דברים, כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שהלב הוא גופו של אדם, ולכן פרשו בכל לבבך בשני יצריך, יצירת הרע ויצירת טוב, שאף אם יצר הרע הוא בגוף מסית אותו לסור מן השם יתברך, עד ישמע ליצר הרע, ונפשך הוא כמשמעו אפילו הוא נוטל נפשו, ובכל מאודיך אפילו אם נוטל ממונו. סוף סוף האהבה היא כאשר דבק בו בדבר שהוא שייך לו, דיינו או בגופו או בנפשו או בממונו. וזה שאמר, המסי ביתו לתלמיד חכם, כי כאשר מסי ביתו לתלמיד חכם, הרי גופו דבק בתלמיד חכם, שביתו מין יוצא חלציו כי גופו נחשב, והרי גופו מדבק בתלמיד חכם, ועושה פרקמטיה לתלמיד חכם, דבק בו בנפשו, כי כל מסע ומתן אשר הוא על ידי מעשה האדם הוא מן הנפש, אשר הוא בעל מעשה כאשר ידוע וברור, כי העושה פרקמטיה אינו נותן לו דבר כלל, רק שפועל בעדו והפעולה מתייחס אל הנפש. הוא מענה תלמיד חכם מנכסיו, דבר זה הוא מבואר שהוא דבק בו מצד הממון. אם כן, בשלושה אופני דבקות אפשר לדבוק באהבה. בגוף, בנפש ובממון, שנאמר בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, וזה ביחס תלמיד חכם, מסי ביתו עושה פרגמטיה ומענה מנכסיו. וכן אמר בפרק בתרא דכתובות, לאהבה את השם אלוהיכם ודבק בו. וכי אפשר לדבק בשכינה, אלא כל המסיב איתו נתחכם, ועושה פרקמטיה את הנתחכם, והמנת הנתחכם נתחסף כאילו דבק בשכינה. הרי כי אלו דברים, כי מפני שצריך לדבק בתלמידי חכמים, כמו שהתבאר. וכאשר עוד תבין דברי חוכמה באלו שלושה, תמצא כי השכל באדם אשר הוא תלמיד חכם, והוא האדם בעצמו. כי אין האדם רק שהוא בעל חיים משכיל, ואלו שלושה דברים מתחברים אליו, שהרי גוף מצטרף ומתחבר אל השכל שהוא תלמיד חכם, ועוד מתחבר הנפש אל השכל, והוא עושה פרקמטיה לשכל, אשר כל מסע ומתן הוא נעשה על ידי הנפש, שהוא פועל ועושה עסקיו שלו, ודבר זה מבואר, וכן הנכסים שהם קניין האדם, הם מצטרפים אל השכל ומה שהם קניינו, כי כל דבר שהוא קניין שלו, אין ספק שהוא מצטרף אליו, וכלל בני האדם הם על צורת אדם פרטי, הוא התלמיד חכם, כי הוא כמו השכל שבאדם. והמסי ביתו לתלמיד חכם, יש לו דקות בתלמיד חכם בגופו, כי ביתו היא כגופו, כמו הגוף באדם, שיש לו חיבור אל השכל שבו, כמו שבארנו. ועושה פרקמטיה תלמיד חכם, הוא כמו נפש האדם, אשר הוא עושה ופועל עסקי השכל, הוא מענה תלמיד חכם מחסה, והרי הוא מחבר תלמיד חכם בממון שלו, והוא כמו חיבור וצירוף הממון אל האדם. שימו לב מה שעשה המהר"ל פה בהסבר החדש. הוא אומר, לא רק שהוא דבק מצד גופו, נפשו וממונו, בשכל שהוא התלמיד חכם, אלא הוא בעצמו הופך להיות גופו של התלמיד חכם, נפשו של התלמיד חכם וממונו של התלמיד חכם בשלושת הדברים האלה. ואז יוצא שהתלמיד חכם והוא הופכים להיות אישיות אחת. כמו שבכל אישיות של כל אדם פרטי יש שכל, מלבד זה יש לו גם גוף, ממון ונפש, אז עכשיו הוא והתלמיד חכם הופכים להיות יחידה אחת. התלמיד חכם הוא שכלו והוא השלושה חלקים האחרים. כן.
יוצא המדד הוא שזה כסף. היום לחתן בית, אם אין דירה, אם אין
מלא, רגע.
אם אין זה, הכל המדד זה כסף. אין לה סכום מסוים, היא בכלל לא מתקרמת לשידוך.
כלומר, מה שאתה אומר, שמה שהולך היום חולק על המהר"ל מפראג. נכון? שהמהר"ל אומר שיש ביתו זה דבר אחד, ממונו זה דבר אחר. נכון? אתה רואה היום שבחלק מן החברות הדתיות נעשה עיוות נורא, פשע ממש,
שקושרים. אני לא מאמין שהוא חמיב לעתיד וכאן בנפשו של החכם. אחרי שהוא הלך ועשה גמחים לאסוף כסף לדירה.
נכון, זה מה שאתה אומר. הוא בהחלט מחאה צודקת נגד השערוריה הנוראה, שאדם שיש לו בנות חייב להיות עני. כן? זה פשוט סקנדל הדבר הזה. כן.
אני לא
מבין כמו
זה מתקשר למה שדבר על זה.
למה? ומה שמתקשר מאוד למה שדיברנו לפני. הרי המהר"ל הביא את הסוגיה במסכת סנהדרין, שמתחילה בדיון האם הנביאים דיברו על עולם הבא או רק על ימות המשיח. אחר כך הגמרא בעצמה מביאה עוד מאמר שכל הנביאים לא דיברו אלא למסי ביתו תלמיד חכם וכו', ולא על תלמידי חכמים עצמם. נכון או לא?
כן.
הגמרא הביאה מאמר כזה? אז לכן המהר"ל ראה לנכון לפרש את המאמר. מותר לו? אסור לו?
מותר לו, אבל איך זה מתקשר ללמה לא נזכר עולם הבא?
זה בדיוק אותו הדבר, כי הרי למה לא הוזכר עולם הבא בתנ"ך? משום שאין הנביאים יכולים לדבר על הנבדל מן העולם הזה. נכון? כמו כן, מדרגת תלמיד חכם לעתיד לבוא היא נבדלת מן העולם הזה. לכן, אין הנביאים יכולים לדבר עליה. בגלל שהתלמיד חכם הוא השכל הנבדל. אוקיי? מה שאין כן, אפשר לדבר על גורלם של אלו הדבקים בתלמיד חכם, כי יש להם קצת אחיזה בעולם הזה. איך הם מדבקים? בשלושה דברים. בכל לבבך, נפשך ומאודיך. נכון? זהו. זה מה שהוא אמר, לא? בסדר. אז מה לא מובן? עכשיו מובן, כן.
איך הסוגיה אמורה, כאילו איך העניין הזה אמור להשפיע עליי, ואין כאילו, מה אני אמור לצאת
מהשיעור הזה,
כאילו איך אני אמור?
במה אתה אמור לצאת מהשיעור הזה? אתה צריך לצאת מהשיעור הזה עם ההבנה מדוע העולם הבא לא מוזכר בתנ"ך. לפי שיטת המהר"ל, שזה משום שהעולם הבא הוא נבדל מן ההכרה האנושית. אני לא מבין מה הפירוש אצלך המילה אקטואלי. אין דבר יותר, תן לי להגיד לך משהו חשוב. אין דבר יותר מעשי ואקטואלי מאשר מה לחשוב. בסדר? בבקשה.
לפי רבי יוחנן, היום לא צדיקים ולא תלמידי חכמים.
למה? כי?
צדיק הוא לעולם הבא, יש לו חייבון לימות המשיח. עכשיו בימות המשיח.
אז זאת אומרת שימות המשיח לא מספקים את הצרכים של הצדיקים. זה מה שהוא אומר. כלומר, מה שהנביאים דיברו שיש שכר של ימות המשיח, זה כלום לעומת מה שצריך להגיע לצדיק הגמור, שהוא צריך עוד להמתין לעולם הבא כדי לקבל את שכרו.
אני מבין שהוא אומר שימות המשיח הם הזמן של בעלי התשובה.
הזמן שמספק את השכר של בעלי תשובה, זה משהו מתקבל. זה משהו, זה פשוט. כן, בבקשה.
הרב, לפי הרעיון הזה, אפשר להגיד שהרעיון הזה הוא מה שגורם למציאות היום, שבו ברגע שאתה בא ואומר, אתה צריך להשיא את הבת שלך לתלמיד חכם, וזה יבצר מצב שכולם נסו לנקז את הבנות שלהם לתלמידי חכמים, מה שיצר ביקוש, מה שיוצר, מצב אתה צריך להציע משהו בשביל לקבל את זה, הרי איך יבחרו את זה, אז הברירה הטבעית זה, למי שיש יותר כסף,
סליחה, הרעיון הזה ש... היום בת לתלמיד חכם זה עולה כסף, זה רעיון חדש, בין 50 שנה בלבד, 40 שנה, מקסימום.
אבל הוא לא הגיוני?
לא, הוא לא הגיוני בכלל. כלל וכלל. אני לא ידעתי שתורה זה כסף. אני תמיד חשבתי שתורה זה למעלה מהעולם הזה.
למה שמישהו ייתן את התלמיד...
למה שתלמיד חכם יתחתן עם בת מסוימת? א', בגלל שהוא אוהב אותה, ב', בגלל שהיא צדיקה, ושיש לה מידות טובות. שזה גם כן שיקול, לא?
יכול להיות שאבא שלו יצחק. אני רוצה לחשוב.
אני חושב שזה, אני חושב שזה שיקול.
אתה מסודר, אתה מה לדעת.
כן. כן, בבקשה.
כשהמראה פה מהם והגמרה מדברים על נביאים שלא מתנבאים אלא לעולם הזה, לעולם הבא, כן המשגה בשום החומריות. האם הם מחלימים גם את דרגתו של משה רבנו?
האם גם דרגתו של משה רבנו כלולה באמירה שהנביאים לא דיברו לעולם הבא? תשובה, כן.
היא לא כלולה.
היא כלולה. כן. הלאה. עכשיו, ולפיכך על ידי אילו של הדברים, שדיקות המחכן, שבאדם עצמו, אילו של הדברים צריכים לשכל מכאן מקום זה. ולא היה צריך לדברים אלו בכאן. רק מפני שבאנו לגמור, כי אין הדבר כמו שחשבו, כי לכאורה, לא היה צריך להיות בכאן, בגלל שהנושא של הספר הוא התורה, לא עולם הבא. אז למה דיברתי על זה בכל זאת? אומר המהר"ל, כי אין הדבר כמו שחשבו השואלים, כי הכל הוא בא בנבואה, כן? השואלים חשבו שהנביאים ידברו על כל דבר, ולכן ברגע שהעולם הבא לא מוזכר בתנ"ך, יש להם קושיה. יכול להיות אם כן שאין עולם הבא לפי התנ"ך. אז אומר זה טעות, כי הכל הוא בא בנבואה, כי אין הנבואה, רק בדבר שיש לו צירוף אל העולם הזה. אבל דבר שהוא נבדל לגמרי מן העולם הזה, לא ייפול בנבואה כלל, וזה מבואר. ואולי יאמרו, כי אף אם לא ייפול בנבואה, אפשר שיאמר זה השם יתברך לנביא, שעל ידי התורה ומצוותיה יזכה לעולם הבא. כלומר, אולי הקדוש ברוך הוא יגיד לנביא, תשמע, אני אמנם, אני מבין שאתה לא יכול להשיג את זה, אבל בוא נספר לך אינפורמציה, יש עולם הבא. דבר זה גם כן אינו, כי לא היה הדיבור בא לנביא, רק דיבור שהוא ראוי אל הנביא, מה שהיה שייך וראוי בנבואה. אבל דבר שאינו ראוי לנביא, כמו שהוא עניין עולם הבא, דבר זה לא יבוא לנביא כלל. לכך לא בא בתורה עניין עולם הבא, ותחיית המתים, רק ברמז בלבד. כמו שדרשו זל מן המקראות ברמז רחוק. כי אפשר לומר שלא יהיה עולם הזה, לא יהיה בעולם הזה שום גילוי כלל מן העולם הבא. הנה, למרות שאמרנו שאין שום קשר, אבל קצת קשר חייב להיות. רק בא ברמז, כמו שרחוק מאיתנו עולם הבא. כלומר, בדיוק כמו שעולם הבא, רק יש לו איזה רושם דק בעולם הזה, כך גם העולם הבא יש לו רושם דק בנבואה. רושם דק זה רמז. ויש שהיו רוצים להשיב על דברינו. אלו, כי הנביאים היו רואים ומתנבאים ומדברים השם יתברך אשר הוא נבדל מן הכל. הנה קושיה. אתה אומר שהנביא לא יכול לדבר על דבר נבדל. עולם הבא. אבל הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אין לך נבדל מזה. קושיה טובה. אומר זה קושיה של הבל. וקושיה של הבל הוא. כי הוא יתברך עם שהוא נבדל, הוא נבדל מן העולם הזה שהרי הוא יתברך פעל אותו. הוא מנהיגו. ובצד זה היו הנביאים רואים ומדברים השם יתברך. כלומר, הקדוש ברוך הוא פחות נבדל מאשר עולם הבא. מובן למה? כי עולם הבא זה לא העולם הזה. אבל הקדוש ברוך הוא ברא הכל, ברא גם את העולם הזה. אז הוא כולל הכל. לכן זה בכלל קושיה של הבל מה שמקשים. כן. שהרי הוא התברך פעל אותו, מנהיגו, וצד זה היו הנביאים רואים ומדברים מה שהתברך. אבל, אגב, למה אין לך ספר? אני לא מבין. זה שיעור שלם. יש פה מלא ספרים, תפארת ישראל. אתה שומע שיעור שלם בלי לקרוא בספר, וזה גורם לך לשאול, זה לפחות 5 פעמים שאלת שאלות, שלא היית שואל אותם, אם היה לך ספר מול עדיין. אבל העולם הבא, הוא נבדל מן העולם הזה לגמרי. כי אין לו שיתוף עולם הזה. ודברים אלו ברורים מאוד. ויש שואלים, שאלה חדשה. די סוף סוף, אף שאינו נגלה מדרגת ומעלת העולם הבא, כי דכתיבה אין לו ראתה אין לו מזולתך, מכל מקום הראוי להיות נזכר בתורה, שאם תשמרו יהיה לכם חלק טוב בעולם הבא. והשואלים האלו סבורים כי דברי תורה הם כמו שאר דברים שמדברים על בני האדם. זאת אומרת, כאילו ספרות. אבל אין כך, כי דברי הנביא כפי מה שהוא ראוי להיות, ומאחר כי עולם הבא אינו נגלה לאדם, לכך דברי הנבואה בנסתר לא בנגלה, כפי מה שהוא עולם הבא בעצמו. ולכך לא יבוא עולם הבא בתורה, רק ברמז נסתר לא בנגלה, ועוד בערנו בהקדמת גבורות השם, חיבור גבורות השם, עיין שם. ויש עוד שתי שאלות על המסך, שאלה אחת על המסך. רבינו, מדוע בדרך כלל מהלך הגאולה מתבטא במושג משיח, כאילו זה המלך המשיח, ומידך איך ייתכנו ימות המשיח ולא המשיח, וכי חלו שיבושים בהבנת המושג משיח, הרי רוב עם ישראל באמת מחכה למשיח האדם המלך. אומרים משיח, כי באמת יהיה משיח. מה זה משיח? מלך מבית דוד, שמושכים אותו בשמן המשחה, כי אנחנו רוצים לחדש את השושלת של בית דוד, זה נכון. עכשיו, המחשבה שהמשיח הוא קוסם, שעל ידו נעשים אותות ומופתים, ודרך זה הוא מתקן את הכל, זה כבר הרמב״ם כתב נגד זה. אבל אורך הגלות גרם שבני אדם לא יכלו להביט על המשיח בעיניים ריאליסטיות, ולכן היו מוכרחים לקשר את הדמות הזאת עם כל מיני קשקושים אגדתיים, פולקלוריים וכדומה. טוב, עד כאן יש עוד שאלה, שנייה. מה?
לפי רבי יוחנן,
צדיק גמור יכול להתנבא, לא, כי אפילו הצדיק הגמור לא יודע את מעלת עצמו. לא יודע המעלה הראויה לנפשו. המעלה שראויה לנפשו כשהיא משתחררת מכבלי העולם הזה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.